אמונה ומצוותיה, פרק כ"ד, קסמי עתידות, הלכה א', קוסם קסמים. קוסם קסמים הוא אחד מאיסורי הכשפים, שנאמר, כי אתה בא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומחשף, כי תועבת השם כולו עושה אלה, ובגלל התועבות האלה, השם אלוקיך מוריש אותם מפניך, תמים תהיה עם השם אלוקיך. העובר על האיסור ועושה קסמים, חייב מלכות. מטרתו של הקוסם לדעת עתידות. לשם כך היה עושה מעשים שונים, שבעזרתם התנתק מהסביבה ומתחושות הגוף, והיה שוקע במצב תודעתי מדיטטיבי היפנוטי, תוך ניסיון להתקשר לכוחות עליונים. מתוך כך ניחש את העתיד, או החליט אם כדאי לעשות דבר מסוים או לא. היו שעשו זאת על ידי הקאה חוזרת במקל, תוך השמעת קולות משונים. היו שעשו זאת על ידי בחישה בחול, תוך יצירת צורות שונות. היו שמשמשו באבנים או בחול. היו שהתבוננו ארוכות במראה או באש בעששית, והיו שגהרו על הארץ תוך תנועות משונות. היו אנשים שנעזרו בקסמים בלא ללכת לקוסם מומחה. באחד הקסמים הנפוצים לקחו ענף וקלפו את צידו האחד, לצד עם הקליפה קראו איש, ולצד המקולף אישה. אם רצו לצאת לדרך, היו זורקים את העץ פעמיים. אם יצא בתחילה איש ואחר כך אישה, החליטו שהדרך טובה ויצאו לדרך. ואם יצא אישה ואחר כך איש, החליטו שהדרך לא טובה ולא יצאו. ואם יצא פעמיים איש או פעמיים אישה, אמרו שזאת דרך בינונית. ועל כן הוכיח הנביא, עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו. כי רוח זנונים יטעה ויזנו מתחת אלוהיהם. אחד הקוסמים המפורסמים היה בלעם, שבנוסף ליכולתו לקלל בכשפיו, היה מגיד עתידות בקסמיו. לכן, כאשר רצה בלק לפגוע בישראל, שלח אל בלעם שליחים עם כלי קסמים, שנאמר, וילכו זקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידם. וזאת משום שחשש שמא בלעם יפחד לקלל את ישראל, וכדי שלא יוכל להשתמט משליחיו בתואנה שאין לו כלי קסמים, נתן בידם כלי קסמים, שעל ידם יוכל בלעם לבדוק מהו הזמן שבו מתאים לקללם. אולם סופו שהפך השם את קללתו לברכה, ובני ישראל נקמו בו את נקמתם, שנאמר, ואת בלעם בן בעור הקוסם, הרגו בני ישראל בחרב אל חלליהם. גם השואל בעצתו של הקוסם עובר באיסור, שהוא מבטל מצוות עשה שצוותה התורה את ישראל לנהוג בתמימות, שנאמר תמים תהיה עם השם אלוקיך. היינו להאמין שהשם משגיח על האדם, וכל הנהגתו לטובת האדם, ולכן אין לנסות לדעת עתידות על ידי דרכים הקלקלות של קסמים ותחבולות. אמנם הקוסם שעושה בעצמו את הקסמים עובר גם על איסור לא תעשה, ויש אומרים שגם השואל את הקוסם עובר על איסור לא תעשה. אמונה, כ"ד, הלכה ב', מעונן. בכלל איסורי הכשפים, מעונן ומנחש, שנאמר, לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים, מעונן ומנחש. וכן נאמר, לא תאכלו על אדם, לא תנחשו ולא תעוננו. מעונן זה המאמין למחשפים שיש זמנים טובים ויש זמנים רעים, כמבואר בהמשך ההלכה. מנחש זה המאמין שניתן לדעת על פי אירועים שהראו לו באקראי, מה כדאי לו לעשות, כמבואר בהלכה הבאה. ככלל, אמונות תפלות של מעונן ומנחש נוצרו על ידי אנשים בעלי אינטואיציה מיסטית, שעסקו בכשפים ובקסמים, וחשו שדברים מסוימים מרמזים על סכנה או הצלחה. לעתים הניחוש היה מבוסס על תחושה טבעית, כגון אדם שהתחיל את יום עסקיו בתשלום מס גבוה, עלול להיות מדוכא ובעקבות זאת להיכשל בעסקיו באותו יום, והמנחשים הסיקו שתשלום מס בתחילת היום גורם לכוחות מיסטיים להתנכל לו, ולכן הורו להימנע מתשלום מס בתחילת היום, או השבוע, או החודש. אולם ישראל מצווים להפנות את אמונתם לתורה ולמצוות, שמרוממות את האדם לעשות מעשים טובים ולהוסיף ברכה לעולם, ולא לפנות לאמונות תפלות שאין להן בסיס הגיוני. גם כאשר נראה שלעיתים המחשפים העוסקים בניחוש הצליחו לנחש את העתיד, לאמיתו של דבר הם לא ראו את כל התמונה, וממילא, גם אם ההולך אחריהם הרוויח לטווח קצר, לטווח ארוך הפסיד פעמיים. ראשית, ההישענות על הדרכות מחשפים מפריעה לאדם לשקול שיקולים הגיוניים שמהם צומחת לאדם יותר ברכה. שנית, ההולך אחריהם ממקד את כל תשומת ליבו, גם הרוחנית, להצלחה החיצונית בלבד, ומסיר עצמו מהתורה שהדרכתה נועדה לרומם את האדם מבחינה מוסרית, ולהוסיף לחייו ברכה בעולם הזה ובעולם הבא. איזה הוא מעונן? פרש רבי עקיבא, זה המחשב עיתים ושעות, ואומר, היום יפה לצאת, למחר יפה לקח, לקנות סחורה, לימודי ערבי שביעיות חיטים יפות, חיטים שגדלות בערב שביעי דרכן להיות יפות, מעונן לשון עונה, והחוטא בכך נוהג על פי אמונה תפלה, לפי הזמנים מסוימים טובים וזמנים מסוימים רעים, וכל העושה מעשה על פי זה, חייב מלכות. אבל אין איסור בהדרכת חכמים הנוגעת לזמנים על פי ערכים תורניים, וכפי שהמליצו חכמים ליהודי שיש לו דין עם נוכרי, שישתמת ממנו בחודש אב, שאז מזלו רע, וינסה להמציא את עצמו לדין או לעסק בחודש אדר, שאז מזלם של ישראל מצליח. אמונה, כף דלת, הלכה ג' מנחש. מנחש מלשון להחיש. באופן טבעי, אדם אינו יודע מה יקרה בעתיד, עד אשר יקרה בפועל, והמנחש רוצה להחיש ולדעת את העתיד על פי אירועים שקורים לו עכשיו, בלא שיהיה קשר סיבתי הגיוני בין מה שהראה לו למה שהוא מנחש שיהיה. הביאו חכמים דוגמאות לדברים האסורים באיסור מנחש. האומר פתאום נפלה מפיו, ועל סמך זה דואג מנזק כל אותו היום. וכן, אם מקלו נפלה מידו, בנו קורא לו מאחריו, עורב קורא לו, צבי הפסיקו בדרך, נחש ממינו ושואל משמאלו, וראה בזה סימן רע, ועל סמך זה נמנע מלצאת לדרך או לעשות עסק כפי שתכנן. וכן, המנחשים בחולדה, בעופות ובדגים ובכוכבים, עוברים על איסור ניחוש. כלומר, הייתה אמונה תפלה שאם האדם יראה בעופות או בדגים או בכוכבים דברים מסוימים, יהיה זה סימן עבורו לעשות את העסק או לצאת לדרך או לחדול מכך. כמו כן, הייתה אמונה תפלה שהמשלם את המכס בתחילת היום או בתחילת החודש או בתחילת השבוע יפסיד בעסקיו. לפיכך, כאשר המוכס בא לגבות מיסים, מי שמבקש ממנו, אל תתחיל בי, כי שחרית הוא, ראש חודש הוא, מוצאי שבת הוא, עובר באיסור ניחוש. כיוצא בזה, בכלל איסור ניחוש, אסור לעשות מעשים המבוססים על אמונות תפלות שנהגו בהם הגויים, כדוגמת המאמינים שאם תרנגולת קראה בקול של תרנגול, זהו סימן רע שכדי להינצל ממנו צריך לשחוט את התרנגולת. כמו כן, אנשים שגידלו אפרוחים נהגו להטיח ביצים בכותל כסגולה לחיי האפרוחים, והיו נשים שלשם כך רקדו בפני האפרוחים וספרו 71 מהם. וכן היו מנהגים של נשים שקשורים לבישול מאכלים, בעת שהכינו תבשיל כותח, רקדו לפני התבשיל כדי שיצליח, וכשבישלו עדשים, השתיקו את האנשים כדי שלא יזיקו לבישול, וכשבישלו גריסים, צבחו כדי שיתבשלו היטב. כיוצא בזה, יש חוששים מחתול שחור שעבר לפניהם, שהוא סימן רע, ובעקבות זאת משנים את תוכניותיהם. יש חוששים לחזור לבית שזה עתה יצאו ממנו, ואם שכחו דבר, הולכים מעט סביב, ורק לאחר מכן חוזרים לביתם. יש חוששים לשרוק בבית, מחשש שהשריקה תגרום שלא יהיה כסף בבית, ויש שנמנעים מלשבת בזווית השולחן, שמא היושב שם לא יתחתן 7 שנים, ויש שנמנעים מלעבור על תינוק או ילד, מחשש שהתפתחותו תיפגע, וכן יש שנזהרים מאוד מלשבור מראה, ויש שעונדים חוט אדום לסגולה. כל החושש מדברים כדוגמת אלו, עובר באיסור ניחוש. אמנם יש סוברים שכל מנהג שגם יהודים יראה שמיים חששו לו, מותר. לדוגמה, מותר ליוצא מהבית להימנע מלחזור אליו עקב חשש סכנה, ומותר להימנע מלעבור מעל תינוק. אולם למעשה נראה שהואיל ומדובר במנהגים שנלמדו מהגויים ואין להם בסיס הגיוני, הם אסורים. ואמנם בעבר היו שחששו למנהגים מעין אלו שנלמדו מהגויים, אולם זה מפני שסברו שבאמת יש בהם חשש סכנה סגולית, אך היום שרבים יודעים שאין בהם סכנה, חזר הדין למקומו שהם אסורים משום ניחוש. זה הכלל, כל העושה מעשה או נמנע מלעשות מעשה על סמך אמונות תפלות, עובר באיסור ניחוש. אמונה, כף דלת, הלכה דלת, ניחוש אסור, סימן מותר. אמרו חכמים, אף שהניחוש אסור, סימן מותר. כגון אדם שקנה בית או נשא אישה או נולד לו ילד, ומאז הצליח בעסקיו 3 פעמים, יכול לראות בזה סימן טוב לכך שהוא נכנס לתקופה טובה של הצלחה, ולהתעודד להרבות בעסקיו. מנגד, אם מאז הפסיד 3 פעמים בעסקיו, יוכל לראות בכך סימן רע, שתקופה זו אינה מוצלחת עבורו, ומוטב לו למעט בעסקיו. אך כל זה בתנאי שיתייחס לסימן כאפשרות שאולי תתממש, ולא כתחזית שהוא מאמין שתתממש, כך שהשיקול המרכזי שלו יהיה על פי ההיגיון, ולא על פי הסימן, באופן שאם להבנתו העסקה שהוא מעוניין לעשות טובה, גם אם היה לו סימן רע, לא יימנע מלעשותה, וכן להפך, שכן אפשר להיעזר בסימן כקריאת כיוון שמצטרפת לשיקול המרכזי, אבל אם יתייחס לסימן כתחזית שהוא מאמין שתתממש, הסימן יהפוך להיות הסיבה העיקרית לכך שיעשה עסקים או יימנע מהם, ויעבור באיסור מנחש. כלומר, יש במאורעות שהראו לאדם סימן וביטוי לאווירה מסוימת שהוא נמצא בה, חיובית או שלילית, ואפשר לשים לב לכך. אלא שהמנחשים הגזימו בחשיבות הסימנים, והנהיגו את חייהם על פיהם, ועברו בכך על איסור ניחוש. קל וחומר שאסור לנהוג על פי הסימנים, כאשר ההתחשבות בהם תפגע בערכי התורה ומצוותיה. כיוון שיש לסימנים ערך מסוים של יצירת אווירה חיובית שמשפיעה לטובה על החיים, המליצו חכמים לאכול בראש השנה מאכלים שיבטאו סימן טוב לכל השנה. וכן נוהגים לומר בהבדלה פסוקי ברכה לסימן טוב, ורבים נוהגים למלא את כוס ההבדלה עד גדותיה, כדי שמעט יין יישפך לסימן טוב של שפע. כיוצא בזה, נהגו למשוח מלכים מבית דוד ליד מעיין, לסימן ברכה שתימשך מלכותם. כיוצא בזה, נהגו יוצאי קהילות אשכנז לקיים חופות תחת כיפת השמיים, לסימן ברכה שירבה זרעם ככוכבי השמיים. כמו כן, היו שנהגו להתחיל לימוד מסכת חדשה בראש חודש, כסימן טוב של התחדשות. אך אין לבטל תורה בשל מנהג זה. היו שנהגו לקבוע נישואין בחציו הראשון של החודש, בימים שבהם הלבנה הולכת ומתמלאת, ולא בחציו השני של החודש, שבו הלבנה מתמעטת. אולם רוב ישראל לא דקדקו בזה, שכן הכלל הוא שאין לשנות תוכניות או לפגוע בערכים בגלל סימנים, והימנעות מקביעת נישואין בחציו השני של החודש עלולה לגרום לדחיית מצוות הנישואין בכמה ימים ולהוספת עלויות. אמונה, כ"ד, הלכה ה', האם ניחוש לעתיד אסור, אליעזר ויונתן. יש אומרים שאין איסור לקבוע סימן שאם יקרה יקיים את תוכניתו, ואם לא יחדל ממנה, תוך אמונה שעל ידי כך יצליח. כי לדעתם, איסור ניחוש הוא לנהוג על פי סימן שכבר הרע, כגון שצבי חצה את דרכו, ועל כן החליט שלא לצאת לדרכו. אבל לקבוע סימן לעתיד מותר, ואף שראוי לאדם להחליט את החלטותיו על פי ההיגיון, ולא על פי סימנים אקראיים, איסור ניחוש אין בכך. ולדעת רוב הראשונים, כשם שעשו לנחש על פי מקרה שהרע לאדם, כגון שנפלה פיתו או עבר שועל משמאלו, תוך אמונה שאם ינהג לפי הסימנים הללו יצליח בדרכו, כך עשו לנחש על פי סימן שיקבע לעצמו מראש, תוך אמונה שעל ידי כך יצליח בעסקיו, כגון שיקבע לעצמו שאם מישהו בפגישה ילבש בגד כחול, יסכים לעסקה, ואם לא, יסרב לה. כלומר, הכלל באיסור ניחוש הוא שאסור לאדם להחליט כיצד לנהוג על פי סימנים אקראיים, תוך אמונה שעל ידי כך יצליח. וכיוון שכך היא דעת רוב הראשונים, ואף מדובר במחלוקת באיסור תורה, כך מורים להלכה. אבל אם יש בסימן שקבע לעתיד היגיון מסוים, גם לדעת המחמירים, אין בכך איסור ניחוש. וכפי שנהג אליעזר עבד אברהם, שקבע לעצמו סימן שהנערה אשר תתנדב לתרוח להשקות אותו ואת גמליו, תהיה האישה שהוכיח השם כמתאימה ליצחק. הועיל וסימן זה מעיד על טוב ליבה. ואף שאין איסור בסימן כזה, אין ראוי לנהוג על פי סימנים שכאלה. וכפי שאמרו חכמים, שאליעזר שאל שלא כהוגן, שכן אם הייתה מתנדבת להשקותו נערה שאינה מתאימה, לפי הסימן היה חייב לשדחה ליצחק. לכן, אף שאפשר לקבוע סימן שיש בו היגיון, נכון לקובעו כסימן שמקבלים ממנו השראה, ולא כסימן שסומכים עליו. לכל הדעות, אין איסור למי שמתקשה כיצד להחליט, לקבוע לעצמו מנגנון הכרעה שעל פיו ינהג, כגון שיחליט לנהוג על פי הטלת מטבע, ואף שהנוהג כך אינו נוהג בחוכמה, כיוון שאינו סובר שהמטבע עתיד לנבא את הצלחתו, אין בכך איסור ניחוש. אמונה, כף דלת, הלכה וב, שאלת פסוק מילד. היו חכמים שכאשר התלבטו אם לצאת לדרך או לעשות דבר מה, ביקשו מילד קטן שלומד מקרא, פסוק לי פסוקך. כלומר, אמור לי את הפסוק שלמדת היום, ומתוך הפסוק שאמר, פשטו את ספקם. וכן מסופר על רבי יוחנן, שחי בארץ ישראל, והתלבט אם לרדת לבבל כדי לפגוש את האמורה שמואל, וכדי לפשוט את ספקו, שאל ילד מה הפסוק שלמד. השיב הילד, ושמואל מת, ויספדו לו כל ישראל. הסיק מכך רבי יוחנן ששמואל נפטר, ונשאר בארץ. אולם סיימה הגמרא שבאמת שמואל היה חי, אלא שכדי שלא יתרח לרדת לבבל, זימנו לו מן השמיים פסוק זה. בהוו הראשונים שאין במעשה זה איסור ניחוש, כי איסור ניחוש הוא לסמוך על סימנים שאין בהם היגיון, ואילו בשאלת הפסוק מהילד יש מעין נבואה קטנה, שכן אמרו חכמים מיום שחרב בית המקדש, נתלה הנבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות, ילדים קטנים. אמנם לרמב״ם אסור לנהוג על פי מה שהילד יאמר, אלא רק לסמוח במידה ויאמר פסוק טוב, ולהתחזק מכך שזה סימן טוב בנוגע לדבר שכבר עשה. אולם לדעת רוב הפוסקים מותר לנהוג על פי הפסוק שהילד יאמר, ובתנאי שההדרכה עולה מהפסוק לא תהיה מנוגדת להדרכת התורה או להיגיון. בפועל, רוב ככל הרבנים במשך כל הדורות לא נהגו להיעזר בשאלת פסוק, אלא נהגו על פי שיקול דעתם. אמונה, כף דלת, הלכה זין, פתיחת ספר. כדרך שלעיתים היו חכמים שפטרו ספק על ידי שאלת פסוק, כך לעיתים פטרו ספק על ידי פתיחת ספר תורה והתבוננות בפסוק שנפתח לפניהם. וכן מסופר בתלמוד על האמורה שמואל, שלעיתים כשהיה מתלבט, פתח ספר כדי לבדוק איזה פסוק יזדמן לו. בדומה לשאלת פסוק, לרמב״ם אסור לנהוג על פי זה, אלא רק לסמוח במידה ויראה פסוק טוב, ולהתחזק מכך שזה סימן טוב בנוגע לדבר שכבר עשה. אולם לדעת רוב הפוסקים, מותר לנהוג על פי הפסוק שעלה לפניו, ובתנאי שההדרכה העולה מכך לא תהיה מנוגדת להדרכת התורה או להיגיון. בדורות האחרונים היו רבנים שהשתמשו בשיטה מתוחכמת של פתיחת ספר שמכונה גורל הגרא. לפיה פותחים ספר תורה או תנ"ך באקראי וסופרים ממקום הפתיחה שבעה עמודים ומסתכלים בעמוד השמיני בשורה השמינית באות השמינית ושם מחפשים תשובה או רמז לתשובה. אומנם נראה שאין מקור שיטה זו מהגרא, שכן אין מתלמידיו מי שיזכיר אותה, ורק כמה דורות אחר כך הוזכרה בשמו. למעשה, עדיף שלא להשתמש בפתיחת ספר כדי לקבל החלטות, ובכלל זה גם לא בשיטה המכונה גורל הגרא. ראשית, רוב ככל הרבנים מכל הדורות לא נעזגו בפתיחת ספר או שאלת פסוק, אלא שקלו את מעשיהם לאור הדרכת התורה כפי שהבינו בשכלם. הרי שסברו שפתיחת ספר היא שיטה פחות טובה לקבלת החלטות. שנית, יש אומרים שאסור לקבל החלטות על סמך פתיחת ספר, ואף שרוב הפוסקים מקלים, לכתחילה ראוי להחמיר, ורק במקרים מיוחדים, כאשר הדבר אינו נוגע להחלטות לעתיד, אלא כדי למנוע צער, יש אולי מקום להשתמש בשיטה זו, כפי שעשה הרב אריה לוין זצ"ל, כדי להניח מצבה לקדושים משיירת הלמדי, שנהרגו במלחמה על הגנת העם והארץ. אמונה, כף דלת, הלכה חת, גורלות, קלפי טארות וקריאה בקפה. אסור להשתמש בגורל כדי לחזות עתידות או כדי לייעץ לאדם כיצד לנהוג על מנת שיצליח, שנאמר, תמים תהיה עם השם אלוקיך. כלומר, ישנן אמונות שבדרכים שונות על טבעיות אפשר לחזות עתידות, ועל פי זה להצליח יותר בחיים, והתורה ציוותה שלא ללכת אחריהן, אלא לסמוך על השם ועל הכישרונות הטבעיים שנתן לאדם. בכלל האיסור, גם שימוש בקלפי טארות וקריאה בקפה. יתרה מזו, נראה שדברים אלו אסורים גם משום איסור קוסם או מנחש, שעניינם לחזות עתידות, על סמך עשיית מעשים או על סמך אירועים שהראו לאדם במקרה. נבהר מעט את השיטות הנפוצות האסורות. ישנם גורלות פשוטים שמנבים תשובה לשאלה אחת, האם כדי להצליח על השואל לעשות מעשה מסוים או לא. וישנם גורלות מורכבים שמבוססים על אסטרולוגיה, לפי המומחים בגורלות, מבררים את מזלו של השואל על פי תאריך ושעת לידתו, ועל סמך זה מטילים כמה גורלות כדי לדעת דברים על אופיו, עתידו והדרכים הטובות והרעות שלפניו. כל הגורלות הללו אסורים מהתורה. אמנם היו יהודים בעלי סגולות שכתבו שיטות גורל שונות, ואף ייחסו את חלקן לגדולי ישראל קדמונים, ויש נוהגים על פיהן עד היום. אולם קשה לקבל מסורות אלה, הועיל והפוסקים בהרו שיש בזה איסור תורה. בנוסף, התברר שגורלות רבים שנכתבו בספרים של בעלי סגולות יהודים, נכתבו לפני כן בספרי גויים יוונים, רומאים וערבים, ושורשן במסורות כשפים. בדומה לגורלות, יש משתמשים בקלפי טארוט, שמערבבים ומניחים הפוכים על השולחן. השואל בוחר באקראי קלף אחד או כמה קלפים, ועל פי הקלפים שבחר, חוזים לו את עתידו, או מייעצים לו כיצד לנהוג. כל זאת מתוך אמונה שהבחירה האקראית תואמת את גורלו של השואל, ומבטאת את עולמו הפנימי ואת מה שצפון לו בעתיד. קריאה בקפה, לתפיסת המאמינים בכך, כאשר אדם שותה נוזל, רוחו מתערבת בנוזל, וכיוון שבתת ההכרה רוחו יודעת את העתיד לבוא עליו, ידיעה זו עוברת לנוזל, ובצורת הכתמים שהנוזל משאיר על הכוס, יש רמזים לכך. לפי אמונה זו, בכל משקה שמותיר כתמים, הדבר ניכר, ומשתמשים בקפה במקום שהוא נפוץ. אמונה, כף דלת, הלכה ת', שיחת העופות. אמרו חכמים ששלמה המלך ידע להבין את שיחת העופות, וזהו שנאמר, ותרב חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם, שהיו מכירים את שפת העופות, וכן למדו מהפסוק, כי עוף השמיים יוליך את הכל, ובעל כנפיים יגד דבר, זה העורב וחוכמת תיירין, שפת העופות. כיוצא בזה, היו חכמים שהיו בקיאים בשיחת אילנות, כדוגמת רבן יוחנן בן זכאי, שאמרו עליו שידע שיחת דקלים. חוכמות אלה מבוססות על ההנחה שכל דבר שעומד לקרות בעולם, נודע תחילה בעולמות עליונים. ויש לכך רמזים שונים בעולם, בתנועת האילנות, בצפצוף הציפורים ובמעופם. באר המהר"ל שדווקא בעלי חיים שהם פשוטים יותר מהאדם, לעתים מקבלים רושם מהעליונים ומבטאים אותו בלי משים בדרכם, והעופות שהם יותר רוחניים קולטים יותר עתידות. בימים שבהם הכוחות המיסטיים היו מפותחים יותר, היו שלמדו חוכמות אלה. מסופר בתלמוד על רב איליש שנפל בשבי, והיה עמו בשבי נוכרי שידע להבין את שפת העופות. שמע נוכרי עורה ויונה שאמרו, איליש ברח, איליש ברח. על סמך זה, החליט רב איליש לברוח וניצל. אולם הנוכרי שהבין בשפת העופות וברח עמו, נתפס ונהרג. ואף שאמרו חכמים שבכלל איסור מעונן אסור לנחש בעופות, הכוונה לאמונה תפלה שאם יראה אדם בעופות דברים מסוימים, יהיה בכך סימן עבורו שכדאי לעשות עסק או לצאת לדרך, או להפך. אבל למי שמכיר באמת את שפת העופות, מותר להתחשב בכך. אמנם מהרמב"ם ומהרמב"ן, משמע שאסור לעשות מעשה על סמך שיחת העופות, ואיסור זה מכלל איסור מעונן ומחשף. ולשיטתם, רב איליש שמח על שיחת העופות מפני שהיה במצב של פיקוח נפש. אמונה, כף דלת, הלכה יוד, מופע קסמים לשם בידור. בדורות האחרונים מקובל לקיים לשם בידור מופע קסמים, בו הקוסם מעלים חפצים או הופך אותם לחפצים אחרים, או מנחש מספרים ועובדות אודות אנשים שצופים במופע. השאלה האם יש בדבר איסור. לדעת המחמירים, אסור לעשות מעשים שנראים ככשפים באחיזת עיניים, למרות שבפועל הקסמים נעשים על ידי זריזות ידיים או דרכי הטעיה אחרות. ואיסור זה הוא בכלל איסור מעונן, שאמרו חכמים שמעונן הוא האוחז את העיניים. וכן אמר אביי לגבי הלכות כשפים, האוחז את העיניים פטור אבל אסור. כלומר, אסור לעשות מעשה כשפים באחיזת עיניים. אולם כיוון שלא עשה את הכשפים בפועל, אינו נענש על כך בסקילה כדין מחשף, או במלכות כדין מעונן. לדעת המחמירים, כיוון שאסור לעשות מופע קסמים, גם אסור להשתתף בו, שכן כל המשתתף בכך מסייע בהכשלת האיש שעושה את הקסמים. אומנם כאשר מופע הקסמים נעשה על ידי נוכרי, לדעת רוב המחמירים מותר להשתתף בו, שכן איסור כשפים חל על ישראל ולא על נוכרים. אולם רבים מהפוסקים הקלו לעשות מופע קסמים ולצפות בו. יש מקלים בתנאי שהקוסם יודיע לצופיו שכל מעשיו באחיזת עיניים, שכן האיסור הוא רק כאשר אנשים יכולים לחשוב שיש בכך פעולת כישוף שמעבר לטבע, ויש מצריכים שהקוסם אף ידגים בפני הצופים כמה קסמים כדי להראות להם שאכן בפועל מדובר בזריזות ידיים ותרגילי הטעיה. ויש סוברים שאין צורך שהקוסם יודיע על כך לצופים, שהואיל וידוע לכל שהוא אינו משתמש בכוחות טומאה כדי לעשות כשפים מעבר לחוקי הטבע, אלא קסמיו נעשים על ידי זריזות ידיים ותרגילי הטעיה מתוחכמים, אין בכך איסור. וכל מה שאמרו חכמים שאסור לעשות באחיזת עיניים, הוא כאשר העושה את המעשה, טוען שהדבר נעשה בחישוף על ידי כוחות על-טבעיים. למעשה, הרוצים להקל, רשאים גם בלא שהקוסם יצטרך להודיע שקסמיו באחיזת עיניים. ואומנם בעבר, רבים מהצופים האמינו שמדובר בכשפים שנעשים בכוחות על-טבעיים, ועל כן היה מקום להחמיר ולכל הפחות לדרוש מהקוסם לומר שמדובר באחיזת עיניים. אולם כיום ידוע שלא מדובר בקסמים שנעשים בכוחות טומאה על-טבעיים.